שלום וברכה. אנחנו באמצע לימוד דברי מהר"ל בספר נתיבות עולם, חלק ב', נתיב אהבת הרע, בפרק א', פסקה ג'. ושם, בפסקה הזאת, יש מחלוקת בין ארבע דעות של תנאים, שמהו דבר העיקרי שיש בתורה. בלשון חז"ל זה כלל גדול בתורה. מה עיקר החיים? הרי זאת השאלה. כידוע, בן אנס ורבי עקיבא אומרים ואהבת לך כמוך, בן עזאי אומר שזה ספר תולדות אדם, פסוק הזה הוא כלל גדול בתורה, בן זומא אומר שמע ישראל זה כלל גדול בתורה, וכל הדעות הללו אנחנו ראינו בפעמים הקודמות, ונשארה דעה אחרונה, דעתו של בן פזי, שהפסוק, הדבר הכי חשוב בתורה, זה כבש אחד תעשה בבוקר וכבש השני תעשה בין הערביים. זה כלל גדול בתורה. דעתו של בן פזי הכי מפתיעה. היא, למה? כי זו דעה הכי פרוזאית שיש. לכאורה, אם תחשבו, זה יוצא דבר, להגיד שמה ישראל שזה כלל גדול בתורה, אני מבין. אני גם לא מבין למה עד עכשיו אף אחד לא אמר, ואהבת את השם אלוקיך, זה כלל גדול בתורה. זה גם היה יכולת. מסתם, ודאי יש לזה סיבות, אנחנו אולי פעם נלמד למה לא נאמר את זה. אבל לכאורה מתבקש היה לומר שזה כלל גדול בתורה, ואהבת לך כמוך, אני מבין. זה דברים כלליים, גדולים, שעומדים ברומו של עולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היה אפשר אולי להגיד. יש הרבה פסוקים רציניים, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, יש הרבה פסוקים שהייתי אומר שהם מועמדים הרשעים, זאת אומרת, העיקריים. מה? רשעים. רשעים. זה עין, עין שלי לא רוסית. אני אומר, אין לי עין, כאילו זה, אני... פה נכנס פה עין כאילו רשע, כן? כן, אבל אם היו שואלים אותנו מהו כלל גדול בתורה, כנראה אין הרבה אנשים שהיו אומרים את הפסוק הזה. לדעתו של בן זומא או בן עזאי או רבי עקיבא, עקרונית היה אפשר לכוון. למה הוא אמר? ודאי שיש לזה סיבות טובות. זה אמר רבי שמעון בן פזי, תנא. אני רק אומר שזו דעה מפתיעה. זה דבר אחרון שהיינו חושבים, שזה הדבר הכי חשוב בחיים, בעולם, בכל. למה הוא אמר את זה? אבל עוד יותר מפתיע שם, זה שרב פלוני, שנמצא שם בדיון הזה, קם על הרגליים ואומר, מכל הדעות, זאת הדעה הכי חשובה והכי נכונה, וככה זה נגמר הדיון. תסתכלו אצלכם, הסיפור הזה, אומר מהר"ל במקור אחת, הוא מביא את הדעתו הזאת של רב שמעון בן פזי, אומר ככה, ומה שאמר בן פזי, את הכבש האחת תעשה בבוקר, הוא כלל גדול בתורה יותר מכל הכללים אחרים. רצה לומר, מה שאדם עובד השם יתברך, בתמידות הגמור, והוא עבדו. כמו שהעבד לא שר עבדתו מן האדון שלו, רק שהוא עובדו תמיד, תמידי. ולכך אמר, את הכבש האחת תעשה בבוקר וגומר. שזה נאמר על קורבן תמיד, שחר וערב, דבר זה הכלל בתורה. שתכלית המכוון שיהיה אדם עבד לקדוש ברוך הוא. וכל שאר התורה פירושה שעל ידי המצוות הוא עובד את הבורא לגמרי. מה שכאן מפתיע זה שכל התורה, לפי מהר"ל, ולפי בן פזי כמובן, ולפי רב פלוני, כל התורה היא בעצם כדי שאנחנו נהיה עבדים של הקדוש ברוך הוא. וכל הסיפורים, כל מה שכתוב על יציאת מצרים, כל זה בעצם נועד כדי שאנחנו נדע שאנחנו עבדים של של השם. כן, מה רצית להגיד?
אני
פוחד
להגיד, אולי יש פירוש נוסף לכבש אחד, שכל יתר העקרונות שלנו הם מאיתנו. אהבת הרעך כמוך, ואני מקדש את השם, ואני, אני. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר, כבש אחד תעשה לי. זה הקשר שלי איתכם. אני רוצה אתכם בקורבנות. זה שונה מכולם.
כן, כן. כן, בהחלט. אבל מה שלא מובן כאן זה למה רב פלוני מסכים דווקא עם דעתו של בן פזי, וכשהוא אומר את דעתו אף אחד לא מתנגד, ככה זה דיון נגמר. מה?
אין תגובה.
אין תגובה, כן. ואז פסוק שהוא מביא להוכחה של בן של בן פזי, פסוק שמביא כהוכחה, הוא לא קשור למה שאמר בן פזי. כלומר, מה ההוכחה? תשימו לב, כיוון שכתוב בתורה, תסתכלו במקור 17, במקור אחת, משפט 17 שם בפסקה, ואמר דהלכה כבן פזי, משום דכתיב, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, ותבנית כליו, ותמיד כל קהילה, וכן תעשו. תמיד, זאת אומרת, כיוון שכתוב שם שתבנית המשכן וקהילה, ואני מראה אותך, וכן תעשו, זהו מוכיח שכבש אחת תעשה בבוקר, וכבש תעשה בנערביים. למה זה קשור? ולמה צריכים עוד פסוק? כן? כן, מה שאנחנו עוסקים, אנחנו מנסים להבין מה מסתתר מאחורי מה שאמר מהר"ל ולא מה שהוא אמר. ואותו דבר גם התנאים, לא מה שתנאים אמרו אלא מה מסתתר מאחורי זה. כי להבין הכל ברובד הפשוט יש הרבה שאלות. בפשט מתעוררים פה קושיות גדולות. למה? למה שיהיה דווקא דעתו? ומי הוא זה בן פלוני, רב פלוני? ולמה כולם מקשיבים לו? למה אף אחד לא מתווכח עם זה? יש פה המון קושי, ומה קשור לפסוק הזה? אם מה שהוא אמר זה כלל גדול בתורה, למה אני צריך עכשיו הוכחה ממקום אחר? כן, מה רציתי להגיד?
אפשר אז לחזור מה הכוונה כשאנחנו אומרים זה
כלל גדול בתורה? כלל גדול בתורה פירושו של דבר, דבר שזה משהו שהוא תמצית של כל התורה. בשביל זה תורה נכתבה. זאת אלו השאלות. טוב, נתחיל מזה שתפיסה של מהר"ל באדם הוא שאדם הוא כמו עבד של השם. זה מה שהוא אומר פה במשפט 16. מה פירוש עבד של השם? לכאורה יש מדרגת עבד, מדרגת בן, שמדרגת בן יותר גבוהה מעבד, נכון? אנחנו, יש הרבה גוונים של קשר עם קדוש ברוך הוא. עבד, בעל, דוד ורעיה, איש ואישה, כן, כמו שאנחנו אומרים, יש הרבה גוונים, אז הכי גבוה זה אולי דוד ורעיה, כמו שותף, יש הרבה גוונים. עבד זה כאילו מדרגה הכי נמוכה. אבל יש משהו בעבד שהוא הכי קרוב. בכל בחינה יש משהו שהוא יותר קרוב מכל בחינות אחרות. ובבחינת עבד יש משהו שאין אצל אף אחד אחר.
מצוי תמיד,
נכון, נכון, נעשה ונשמע. מה אתה אומר? ידו שמשלח, נכון, בדיוק, בדיוק. מה שמאפיין את עבד, כי גם אשתו נמצא תמיד איתו. יש בכל גוון יש משהו אחר שהוא, אבל מה שמאפיין את העבד זה שהוא כאילו איבר של אדון. במהות עבד הוא אדון. מה שמצא עבד מצא אדון, מה שקנה עבד קנה רבו. כן, זאת אומרת, הוא בעצם כאילו אדון בהתפשטות. ודווקא בזה שאין לו אישות, אישיות משל עצמו, זה עושה אותו הכי קרוב לאדון. ואכן אנחנו הרבה אומרים, הרבה מדברים על כך שאדם כשלעצמו הוא חסר משמעות. ושהאידיאל שלנו זה להשתבע בגופה דמלכה קדישה אילה. זאת אומרת, שבעצם אדם שהוא כולו יתבטא לחלוטין. כולו כאילו יהיה חלק מהקדוש ברוך הוא. כאילו אין לו רצון משלו. הוא כמו, אני מוכן לעשות כל מה שהשם אומר. ככה אני אעשה ככה. עד כדי כך שבעצם נדרש מאדם מסירות נפש, למות למען השם, למען הקידוש השם, למען זה, 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 אין לך כאילו אישיות בפני עצמך. כולך הופעה של השם, זה מדרגה הגבוהה הזאת. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק, אומר ככה, החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות נפש. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך. אומר את זה במקור 2. כן, זאת אומרת שאנחנו בעצם נדרשים, אם יש צורך, למסור את הנפש. בעצם כל המצוות וכל מה שאנחנו עושים זה להתאים את החיים שלנו לתורה, למצוות, לרצון השם, למשהו שהוא יותר עליון מאיתנו. אומר על זה מהר"ל, מקור 3, כאשר אדם עושה עצמו בטל אצל דברי תורה שהיא שכלית, אז נעשה גדול לעולם הבא. כאשר לא יהיה נחשב בעיניו עולם הזה הגופני, רק יהיה נמשך אחר התורה השכלית ויהיה משפיל עצמו עליה, אז הוא נעשה גדול לעולם הבא. וכן כאשר עשה עצמו עבד בעולם הזה הגופנית, ועמל בתורה והשכלית כאילו היה עבד, ועשה עולם שכלי הבלתי גשמי עיקר. מפני כך נעשה חופשי בעולם השכלי הבלתי גשמי, ושם קנה את המנוחה. כן, וממשיך הלאה. כן. שכלי רוחני, שכלי זה בלשון של מהר"ל זה רוחני.
נשמה,
כן, נכון, נכון, שאדם חי את הנשמה שלו, נכון, בדיוק. כן, אז החי, כוונה חי לא פיזי, כמו שאנחנו יודעים שהצדיקים במיטתם קרויים חיים.
ורשעים בחייהם נקראים מתים. עיקר החיים שלנו זה לא חיים פיזיים, חיים רוחניים. אז כשאדם יודע להתבטל לפני השם, אז הוא כאילו חי לעולם. הוא, כמו אומר רב קוק בשלוש א', השמחה העליונה מתגברת דווקא על ידי ביטול גמור של מהות עצמו. זאת אומרת, יש לך עצמיות, מה שאדם מזהה את עצמו כי הוא עצמו, זה דבר שצריך להתבטל. מפני שהנשמה מתחילה להכיר את כל הטעות שיש במהותיות העצמותית, והחפץ מתגבר להשתבע בגופה דמלכה. זאת אומרת שאתה נמחק, אתה לא קיים, אתה חלק מאינסוף. אתה נשאב לגוף כביכול, כן? הרוחני. בשלימות אינסוף של נועם העליון. וזה נקרא ענווה, והיא הענווה הגמורה. והשפלות העמוקה שהעצמיות היא בה רק שיריים, כלומר עניין של חיסרון שנשאר בלתי כלול בשלימות העליונה. משים עצמו כשיריים לכנסת ישראל. והרגשה זו היא הרגשה מיוחדת לישראל, שהם ממעטים את עצמם בכל גדולה הניתנת להם. לכן אצלנו כל הזמן מדגישים, כן, דוד הקטן הוא אח הקטן, תמיד יש שמואל הקטן, כן, יש, זה התואר גדול, כאילו, זה להיות נחנו מה, אפר ואפר, תולד ולא איש, כל הביטויים הללו, זה הרעיון. אז מה בעצם עומד מאחורי הדבר הזה, ממה שאנחנו עכשיו דיברנו? מה שעומד מאחורי זה הרעיון כזה. זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, שכשאדם חושב שהוא עצמו זה הוא, זאת אשליה. למה זה אשליה? כי אתה מבין שמה שאתה חושב שזה אתה, זה ימות יום אחד, בעזרת השם. מה, למה אתם צוחקים? מה, אתם חושבים שאפשר למות בלי עזרת השם?
אי אפשר. בעזרת השם זה...
תספר
משהו טוב.
אז זה טוב? מה אתה חושב? כן, זה עולם שכולו... עולם שכולו, כולו טוב, נכון. כן, נכון. זה ה... אי אפשר למות בלי סייעתא דשמיא. שמוות, הסתלקות של השם? אין כזה דבר הסתלקות של השם. אבל אנחנו אומרים ש... אז הנשמה מסתלקת, לא הקדוש ברוך הוא מסתלק. לא, הקדוש ברוך הוא לא מסתלק. משמה נשתלקת, זה משהו אחר.
זה סייעתא
דשמיא? ודאי, ודאי, זה סייעתא דשמיא, כי היא מסתלקת לאן? היא לא מסתלקת, היא לא מתאפסת.
לא.
נכון? מסתלקת למשהו שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר עליון.
אז בסייעתא, צריך להגיד, בסייעתא דשמיא נאמר?
ודאי. מה אתה חושב, שאתה תמות בלי סייעתא דשמיא?
למה אומרים קדיש?
נו, ומה קדיש? קדיש זה אומר חבל שהוא מת. להפך, אנחנו אומרים מצוין. אנחנו אומרים מצוין שמת, התגדל והתקדש, מי רבה. מה יותר מזה? לא, זה... אתם מבינים, מה ש... הרי מה שאני אומר לכם, אתם יודעים את זה בלעדיי, אני לא מחדש לכם משהו שאתם תמותו בעזרת השם, כל אחד בזמנו ובעיתו.
אולי יבוא המשיח.
זה ככה ילדים אומרים, שעד שאני אגדל, אז כבר יבוא משיח, או ימצאו תרופה שהיא זה, ואבא ואמא שלי לא ימותו. כן? מה אתה חושב, שיבוא משיח לא ימותו? ודאי שימותו. רמב"ם אומר בפירוש, רמב"ם אומר, עולם כמנהגו נוהג. אנשים, בעזרת השם, כשיבוא משיח, אנשים ימותו.
כי אין מקום לעולם לכל כך הרבה.
לא, אפשר להסתדר, זה לא נורא, כן, זה אפשר, זה אפשר, קומות, כמו שיש היום בתי קברות שהם קומות וזה, כאילו, מה?
מה יחץ כי אתה מתים?
זו עוד שאלה חשובה, נכון, נכון. אז תשובה לך, לא, שהוא אומר שאין מקום, נכון? זה שיש, עד עכשיו חיו בעולם 80 מיליארד איש. עשו חשבון, יצא עד היום 80 מיליארד איש, נמצא מקום.
עכשיו זה 7 מיליארד, נכון? כל פעם ש...
בעולם, כן, חיים, כן. כן, אבל, או בדיוק, נכון, ככה אומר המדרש, והנה טוב מאוד, מוות, נכון.
זה מדרש
רבה.
יום השישי.
נכון.
הרב חלילה, זה נשמע כאילו אנחנו כמו אחינו הישמעאלים מייחלים למות, אלא שגם לחשבון דיון.
לא שהיינו את
זה. הרי כל העניין זה שאנחנו לא מדלגים, הטוענים שהעולם הבא צריך לדלג על העולם הזה ולהתקצים, לחיות כמה שיותר כדי לפתח כמה שיותר ולהצליח, כי בעולם הבא אתה עומד, פה אתה מעלך.
אבל לא להישאר פה לתמיד. אתה מבין את זה, נכון? אתה צודק אבל לא נשאר.
כי הוא רצה להמשיך
לנקטעה. כן, נכון, בטח. כמו שמרגל שהוא נמצא בארץ זרה, הוא רוצה להישאר שם כמה שיותר לעבוד, אבל הוא מבין שבית שלו הוא לא בשם סוריה או רוסיה או טהרן, נכון? בית שלו זה בבית. אבל הוא רוצה להישאר, כי הוא בתפקיד. לא, מה, כן, בבקשה.
גם הנצחי הזה הוא יחסי, הוא לא בדיוק נצחי. כי גם העולם הנשמות זה רק 7,000 שנה הרי, הכל.
כן, לא, זה אני לא מכיר. איפה אתה אומר, איפה זה כתוב? שעולם הנשמות לשעת אלפים שנה?
לפי התורת הסוד. לפי רבי שמעון בר יוחאי, לשעת אלפים שנה. אנחנו עכשיו באלף.
אז אם מדובר על עולם הנשמות, לא מכיר את זה. תראה לי איפה זה כתוב, זה בסדר? זה מעניין אותי. אני לא ראיתי את זה שיש כזה דבר. בכל אופן, מה שאנחנו, כאילו, מה שאני אומר לכם זה לא חידוש, זה לא דבר שהפתעתי אתכם שנמות יום אחד. החידוש שאני מנסה להגיד אותו זה משהו אחר, זה שלא שאנחנו נמות, אלא שמה שאנחנו חושבים שזה אנחנו, זאת אומרת שזה אישיות שלנו, כן? מה שאנחנו קוראים לזה אישיות, זה ימות. לא גוף ימות, אלא מה שאתה חושב שזה אתה. אתה מבין שאתה לא גוף. מה אתה חושב שזה אתה? אתה, זה הספרים שאתה קורא, נסיעות שאתה נוסע, האוכל שאתה אוכל, שאתה חושב שזה די הכדורגל שלך, די כל מיני דברים כאלה שלאדם יש תחושה שזה אני, העולם זה אני. את הדבר הזה, הוא מת יחד עם הגוף, זאת אומרת, לא באותו זמן, זה קצת יותר זמן לוקח, אבל אישיות מתבטלת. ואם אדם שם עיקר הדגש שלו על העניות שלו, מה שהוא קורא לזה אני, דבר הזה הוא, כאילו, זה כמו שאלה שהם חושבים שעיקר זה האוכל שהוא אוכל שם ותענוגים שהוא נהנה וזהו. יש אנשים שמזהים את עצמם עם הנפש, לא עם הרוח. אז גם נפש, גם רוח, מת. אבל כשאתה מבין שאתה מעבר לרוח, אז הצד הזה, הצד האלוקי, עליון, כשאתה מזהה את עצמך עם הפן הכללי, הוא לא מת. הוא חי לעד. זאת אומרת, הוא קיים לנצח. ואז אדם שהוא חי, מה שאנחנו אומרים זה, שהוא כולו מתבטל להשם, וזה מה שקרא לזה רב קוק, ענווה. ענווה זה לא מישהו שהוא, יש לו רגשי נחיתות, והוא כזה, אדם ענב כזה, שהוא בעצם מין, כזה מצ'וקמק. זה לא נקרא ענווה. ענווה כשאתה מבין שמהות שלך היא אלוקית, אינסופית.
זה כלפי
אלוקים הענווה
במיוחד?
לא.
התבטלות כלפי השם?
לא, לא. זה לא התבטלות לפני השם. כי אז אין דבר כזה גאווה. כי כולם אומרים, כן, כלפי קדוש ברוך הוא, אני כמובן שום דבר, אבל כלפיכם?
מה זה כלפי הבריאות? זה,
במה
זה נמדע? כלפי הבריאות.
לא, 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 לא. זה כלפי עצמו. אדם שהוא מבין שהוא, שמהות שלו היא אינסוף, והוא עכשיו פועל בהתאם לאינסופיותו. אז מי הוא הזה עכשיו, המופיע הזה, בגוף וברוחו, בגופו וברוחו? זה בחינה, פן, גילוי, גוון מסוים של אלוקות. של אין סוף. ואז הוא ענב. רק שנייה, כן? ואז הוא בעצם מה שהוא עושה פה בעולם, הוא פועל בשם השם. זאת אומרת, אז הוא כאילו מתבטל ההופעה הקטנה שלו, האישית, הפרטית, מתבטלת למה שהוא באמת. וזה כוונה להיות עבד. זה לא זה שאתה מתפלל ואתה עושה מצוות ואתה מביא קורבנות, כבש אחד בבוקר, כבש השני בין ארבעים ואתה עושה את זה, זה, או זה העיקר. לא, העיקר זה מה עומד מאחורי זה, שמתבטא על ידי מצוות. ומה עומד מאחורי זה? זה בעצם מה שמהר"ל רצה להגיד. מה עומד מאחורי זה שאתה מקיים מצוות? זה שאתה מבין שאתה עבד. עבד כוונה שאתה... יד האריכתא, כאילו אתה בעצמך הופעת האדון, עבד נאמן. לכן משה רבנו, מדרגה הכי גבוהה, הוא נקראת עבד נאמן, קראת לו. דוד המלך, יהושע בן נון, נקראים עבד להשם. לא כל אחד זוכה לתואר הזה, שהוא איש אלוקים. זאת הכוונה של להיות עבד להשם. בעיה היא מתחילה כאן, זה ש... זה שכשאדם מבין לא נכון את הבחינה שעכשיו דיברנו עליה, אז הוא יכול להרגיש תחושה של צער, או כעס אפילו, או קינה, או אפילו עוינות כלפי השם. כי יש בנו בחינה של האני שלי, את הצד הגופני ורוחני שלי. יש לי את זה, קיים את זה. ועכשיו בעצם מה שתורה אומרת לנו, זה שאתה צריך למחוק את האישיות שלך בשביל ריבונו של עולם. אז נכון, ריבונו של עולם הוא גדול והוא ברא אותנו והוא הכי חכם והכי חזק, הכי חשוב. אבל הוא כביכול, כן אני אומר את זה, אבל הוא כביכול שם. ועכשיו אני צריך למחוק את עצמי למענו, בשבילו. אז נכון, הוא ברא אותי, ומגיע לו, והוא יודע שזה וזה לטובתי, והכל, הכל, הכל, אבל עם כל זה, זה עדיין מישהו שהוא לא אני, הוא זר לי. ואז אצל אדם יכולה להתעורר מין קינה כלפי השם. הוא יכול פתאום להרגיש שהוא לא רוצה למסור לו את הנפש שלו. אז נכון, מגיע לו וככה, ודת אומרת ככה, כאילו, וזה יהיה יותר טוב לך, ואתה לעתיד לבוא תקבל גן עדן, ואתה תחיה בעולם הבא, ויהיה לך הכי טוב, כמו שלכאורה מהר"ל אומר פה. אבל עדיין, אני צריך עכשיו למסור לו משהו הכי, משהו הכי יקר לי, הכי חשוב לי. אתה אומר שאחרי זה יהיה בסדר, אל תדאג, הוא יפצה אותך, הוא ייתן לך, בסדר, אבל אני לא רוצה למסור את הנפש. והמתח הזה, הקונפליקט הזה, הוא לפעמים מביא את האדם לתחושה, או שאתה צריך למחוק את עצמך, או שאתה צריך למחוק אותו. וזה מעורר כפירה ועוד כל מיני דברים כאלה שהוא לא קיים. כן? אבל אנחנו צריכים אולי לדבר על זה יותר בהרחבה בפעם הבאה. נעצור כאן ונמשיך בעזרת השם פעם הבאה. כן, בבקשה.